אז בוקר טוב, אנחנו מתעסקים בברכת המזון. נשארנו בשאלה למה הטוב והמיטיב, שזה הברכה הרביעית, דהיינו הברכה מדרבנן שנמצאת בברכת המזון, מה היא עושה בברכת המזון, איך היא שייכת בכלל לעניין של המזון, מה זה קשור? זה שהיה מרד בר כוכבה ומרדו ברומאים ונהרגו שם המוני יהודים ונחלי דם נשפכו שם, זה כואב מאוד, אבל מה זה שייך לברכת המזון? למה מכניסים את זה בברכת המזון? זה שהיה שם נס גדול מצד זה שהגופות לא הסריחו ולא, וניתנו בסופו של דבר גם לקבורה, כי הרומאים בהתחלה לא נתנו, כן? זה נס חשוב כמובן, אבל שוב, מה זה קשור לברכת המזון? זה השאלה שלנו. שאלנו גם מה עושה עניין ירושלים והמקדש, שזה שני דברים נפרדים, מה גם זה עושה בברכת המזון? מה זה שייך לתודה על המזון? על זה ענינו פעם שעברה. ואנחנו קצת נחזור על הדברים, רק צריך לזכור דבר אחד, אנחנו לא מטפלים בברכת המזון, אם כי זה נושא חשוב מאוד, אנחנו מטפלים בעיקר בסוד האכילה, שברכת המזון מרוממת את האכילה שלנו, אף על פי שהייתה אכילה אולי סתמית, רעב, אפילו לפעמים קצת בהמית, תאוותנית, אולי אפילו זללנית, היא מרימה את האכילה הזאת מנקודה פרטית של אכילה, למשהו נשגב כחלק ממשהו גדול, שכל התורה כולה, אמרנו שהרב כתב, כל התורה כולה באה לתת משמעות לכל דבר קטן בחיים שלנו, ולראות שזה חלק ממשהו ענק של תיקון העולם. זה היסוד פה של הדברים. דרך זה למדנו גם איך עושים תשובה. כן? דרך האכילה למדנו איך עושים תשובה. חוויית האכילה מלמד אותנו תשובה, זה ראינו בשיעור הקודם, ונחזור אם כן לשאלה שלנו. סתם אני רוצה להגיד לכם חוויה אישית, שבזכות השיעור הזה, אז אני ככה פתאום מסתכל על עצמי, שמתי לב פתאום אני מדבר לעצמי בעניין הזה של האוכל, הרי כל בוקר, אחרי התפילה, בא הביתה, אני אוכל ארוחת בוקר, אני אוכל בדרך כלל סנדוויץ' וכמה ירקות, ושותה כוס קפה עם עוגה. מברך, ובא למכון מאיר, שבעיניי מכון מאיר זה, ככה אני מרגיש, זה שליחות גדולה מאוד בחיים, משהו שתופס את כל הווייתי, זה לא עבודה בשביל כסף, זה לימוד תורה, זה לא נרחיב כרגע יותר מדי, אבל פתאום שמתי לב שבעצם, למה אני אוכל בבוקר? ככה ניסיתי להציף את התת מודע, למה אני אוכל בבוקר? זה לא תמיד אני רעב בבוקר, ואני אוכל, כי שיהיה לי כוח לבוא למכון מאיר וללמוד במכון מאיר, ולעשות מה שאני עושה במכון מאיר. זה משהו אחר כבר, זה כתוצאה מהלימוד הזה בא למודעות הזאת. ואז בעצם כל הבוקר אני לא קשור לאוכל, אני לא רעב. אני לא מתעסק עם האוכל, הראש שלי רק בדבר אחד, בלימוד פה מכון מאיר, עם התלמידים, באופן פרטי, כל מה שאני צריך לעשות פה. אחר כך אני בא לארוחת צהריים. ארוחת צהריים, בדרך כלל אני כבר רעב, אבל אני לא אוכל ארוחת צהריים, אני לא אוכל את הכל שמה, כדי לא להירדם, אחרי שאוכלים נרדמים בצהריים, אז אני לא אוכל בדרך כלל לחם ולא פחמימות, לא אוכל אורז, קוסקוס או יטריות שנותנים, אני אוכל כמות של דברים אחרים כדי שאני לא אתעייף ולא ארצה לישון ויהיה ערני בעצם להמשך העבודה עד הערב שאני הולך הביתה. אז עוד פעם, פתאום אתה מרגיש שאתה אוכל בשביל שאתה תמשיך לעשות את מה שאתה עושה, שזה כבר מדרגה אחרת לא אוכל, לא שם לב לאכילה וזה מברך ברכה, עושה וי, ממשיך הלאה זה. ועד הערב אני בעצם בדרך כלל לא רעב, אבל אשתי רק אמרה לי לאכול משהו קטן כדי שלא לבוא רעב הביתה, כדי שארוחה בערב זה לא בריא, לאכול ארוחת דשנה בערב זה לא טוב. אז זה דרך אגב אני רוצה לשתף אתכם על מה שעובר עליי כתוצאה מהלימוד הזה. וזה באמת הנקודה המרכזית, התפקיד של ברכת המזון. עכשיו בואו נראה בדף חלק במספר 2 בצד הראשון שלנו, אם תספרו 10 שורות מלמטה, בשורה, בסוף השורה כתוב על כן בראשי תיבות, על כן קודם לכל לכל. אתם רואים את זה? 10 שורות מלמטה, בצד שמאל של העמודה, על כן בראשי תיבות, קודם, מצאתם? יפה. אז בעצם יש לנו פה קצת סיכום של העניינים, ראינו שמשה תיקן, אתם זוכרים, תיקן עזן, יהושע על הארץ, דוד ושלמה, דוד על ירושלים ושלמה על בניין המקדש, וברכה רביעית אמרנו דרבנן, הטוב והמיטיב, הסברנו. עכשיו ניכנס לעניין הזה, או נכון, נמשיך בעניין. על כן, קודם לכל תיקן משה הזן, בשעה שירד להם המן, לתקנתם וקיומם החומרי של הפרטי. קודם כל, הברכה הראשונה מטפלת בצד הכי נמוך, רעבים, אוכלים, מתקיימים. האוכל במדבר המן, הוא קיים אותנו במדבר, במובן הפשוט ביותר. זה לא סתם אוכל בשביל אוכל, זה בשביל קיום. אני עובר דף, אנחנו מדלגים עכשיו, בסדר? מדלגים, יש פה נושא בסוגריים, אולי נחזור עליו, אולי לא נחזור עליו, אבל נראה בשורה העליונה שמה, מילה שנייה, ואחר כך, בראשי תיבות, כן? ואחר כך עלינו מזה, שנכנסנו לארץ, זה כבר מדרגה יותר גבוהה, ובאנו אל מצב דאגה של הקיום הכללי הגופני. עכשיו, הארץ מאחדת אותנו לעם, והברכה של המזון והאכילה של המזון היא קשורה כבר למדרגה יותר גבוהה של קיום עם ישראל הגופני שלו, דיינו מדינה, צבא, כלכלה, כל מה שצריך לצד הגופני של העם כעם. כן? זה מה שהוא הסביר לפני כן. על כן תיקן יהושע ברכת הארץ כשנכנסו לארץ, שבאנו אל המדרגה השנייה ממעלת ההתקדמות הדרושה לנו. והוא תיקן דווקא בזמן הזה שהוא נכנס לארץ, ומשה תיקן דווקא בזמן שיורד המן, זה ברור, זה חוויה, התמונה מול העיניים. אמרנו שהחוויה שאדם עובר בכל מצב ומצב היא חזקה, ושם בדיוק המקום לתעל את הרגשות שלנו למקום הנכון, וזה לימוד גדול גם חינוכי. כן? אחר כך, דוד ושלמה תקנו בוני ירושלים, שכבר בא הזמן לייסד מרכז רוחני כללי לכלל האומה. אחרי בסביבות כמעט 400 שנה שהיינו פה תקופת השופטים, קצת פחות אולי מ-400 שנה, כן, שהיה התבססות פה בקרקע ובארץ, בא דוד המלך וכינס אותנו כאומה עם שלטון מרכזי, יותר נכון זה התחיל עם שאול, זה לא כל כך הלך, זה היה אחר כך דוד, לכן הוא ייסד את ברכת ירושלים, כי ירושלים היא מקור האחדות של ישראל. לא בית המקדש כרגע, ירושלים זה היסוד האחדותי של עם ישראל בצביון המיוחד של עם ישראל, של צדק ויושר, אמת וכולי. אמנם, בזה תיקן דוד על ישראל עמך ועל ירושלים עירך, היינו הדאגה הרוחנית עבור ישראל עצמם. באופן פרטי לגוף הלאומי שלנו יש צביון רוחני בעל משמעות וערך, שהברכת, שהאכילה הפשוטה שלנו היא בעצם בשביל זה בסופו של דבר. כמו שהוא כתב לנו, סולם מוצב ארצה, שאתה אוכל אכילה פרטית וראשו מגיע השמיימה, יש לזה ערך עצום של בניין האומה הישראלית בצביונה המיוחד. אגב, יש לנו פה שוב הערה, הזכרתי גם הערה חינוכית, שנכון שבזמן שיש חוויה מסוימת שם נכון לתעל אותה. זה נכון גם בבית. כשקורה משהו בבית, מקרה, לנצל את המקרה הזה, כשהילדים והמשפחה חווה את המקרה שקורה בבית, לנצל אותו כדי לכוון אותו למקום נכון, זה מעמיד את הבית בצורה חזקה יותר. ויתר על כן, אם אנחנו לוקחים פה את היסוד שהרב קבע, שכל עניין התורה זה שהפרטים ירגישו כל הזמן לכם שייכים למשהו גדול ומשמעותי, שזה מה שנותן שמחה בחיים, זה מה שנותן ערך ומשמעות לחיים, זה מה שעושה את האדם טוב, ומחזק את הרצון שלו להמשיך להיות טוב ולא להתייאש מהמציאות האחורה שלפעמים נראית אחורה. זה סוד גדול. גם בבית זה ככה. תדעו לכם, בית שיש לו משמעות, שהאימא והילדים מרגישים שהבית יש לו משמעות, זה פותר את רוב הבעיות שמתעוררות בבית, בין אם זה נושא של שלום בית ובין אם זה נושא של ילדים שהולכים לכל מיני כיוונים לא רצויים. כשהילדים והאישה והבעל מרגישים שהבית יש לו שליחות, לא חייב להיות הבעל ראש הממשלה, אבל הבית עצמו, בניין הבית, בניין בית תקין, בריא, שצומחים בו ילדים, ובבית בריא צומחים ילדים טובים, כן? וזה בעל משמעות בפני עצמו, גם אם האבא הוא סנדלר או עובד, פועל במפעל. הוא לא חייב להיות ראש הממשלה או קצין גבוה בצבא בשביל להרגיש שהוא משהו. כל בניין של בית זה משהו מאוד מאוד חשוב. ראיתי ראיון עם אשתו של סמוטריץ' באחד העלונים, נדמה לי השבת, או אחד ה... לא יודע. הוא עובד קשה מאוד, ובעצם אין אבא בבית. אבל האישה אומרת שם דבר מאוד יפה. אני שותפה למשהו חשוב לעם ישראל? אני לא יודע אם אני מצטט את המילים בצורה מדויקת. זה נותן הרגשה שהחיים שלך שווים, שיש להם ערך, וגם הילדים גם נספגים בתוך הדבר הזה, אם עושים את זה בצורה נכונה, כמובן. אז זה פה היסוד. בואו נמשיך פה בכתובים, כן? אז אמנם בזה תיקן דוד על ישראל עמך וירושלים עירך, נוסר כמה מילים אחורה השני. היינו הדאגה הרוחנית עבור ישראל עצמם, במה שכל ישראל התאגדו על ידי ירושלים, לעם אחד, בצורתם הרוחנית, שבא לידי ביטוי גם בשם ירושלים עצמו, שיש לזה כל מיני פירושים, אבל נניח עירה שלמה, ירושלים עירה שלמה, כן? עירת השם. ובזה נשלמה המטרה הרוחנית הלאומית הפרטית. אז אנחנו עברנו לשלב השלישי של שלמות הציוויון הישראלי, והדרגה הבאה העליונה ביותר, ושלמה תיקן על הבית הגדול והקדוש, להעיר, לעורר, לשים לב, בזמן האוכל, גם כן על המטרה העליונה של הרוחניות הכללית, כמו שאמר ביסוד הבית, למען דת כל עמי הארץ, כי השם הוא האלוקים עוד אינו. זאת אומרת שהמקדש תפקידו להיות שופר של הציוויון האלוקי הישראלי לתיקון העולם כולו. זה המגמה העליונה של כל העולם ושל בריאת העולם והוויית ישראל, זה שידעו כל העולם שיש אלוהים. זאת אומרת שהעולם הוא טוב ויש משמעות לחיים, וזה יוציא את העולם כולו מהייאוש שהוא נמצא בו, כאילו הרשע והכוח הוא הדבר הכי חזק. וזה מה שהיום כולם חושבים, שראיתי, הכוח ינצח, מי שיש לו כוח שורד, כל מיני מין ביטויים כאלה. ומי ששם לב, אני זוכר מילדותי, אבל זה גם היום ככה, כל הסרטים שראיתי בחיים שלי, כולם מבוססים על כוח. כולם מבוססים, גם סרטי סרטים שזה לא אקדחים ושליפות וכל מיני, זה בנוי על כוח. שמקופפים, לפעמים קופפים על ידי הכסף, על ידי כל מיני דברים כאלה, אבל הכוח מנצח. אנחנו לא כן אנחנו. אנחנו יודעים שהטוב ינצח. והטוב הוא הכוח הגדול ביותר באמת. וזה הולך ומתבהר עם השנים, לאט לאט, וגם אפסות הכוח הולכת ומתמוססת. למשל מה שקורה, שוב אני אומר, בסוריה, זו דוגמה שתתתי הרבה פעמים, אבל עכשיו אתן אותה בכיוון אחר. אנחנו רואים שכל ההבטחות של כל האנשי הכוח ומדינות הכוח לא שוות שום דבר. שוחטים שם אחד השני במשך הרבה שנים. זה עונש אלוקי כמובן למי שהציק לנו במשך שנים רבות ודורות, דורות רבים, הציק לנו גם בעבר רחוק ובעבר הקרוב, אבל אף אחד לא עושה שם שום דבר. לא רואים לא את האום ולא את ארצות הברית, כולם חוגגים שמה וכולם שופכים דמים שמה לצערנו הרב. אז אנחנו רואים גם את אפסותו של הכוח, כי בסופו של דבר הטוב הוא זה שינהל את העולם וזה הדבר היחידי שיעצור את הכוחות הרעים שנמצאים באדם, שהם לא צריכים להיות רעים, הם צריכים להיות לשרידותו, לקיומו, אבל לא בשביל לנהל את העולם. איפה אנחנו? על כן, ראוי לאיש הישראלי להכיר ערך מזונו הפרטי בזמן שהוא יושב על השולחן ואוכל את הביס מהסלט או מהלחם או אפילו גם מהעוגה, שהוא מניח בזה אבן אחת בבניין העולם היותר כללי. אתה מחיה את עצמך שאתה חלק מעם ישראל עם התפקיד המיוחד שלך בעם ישראל או הדורות שאחריך שאתה תוציא, זה נראה בהמשך. והיותר קדוש ונשגב, ומה מאוד תרומם נפשו וידע כי הוא יושב על השולחן אשר לפני השם. איזה הרגשה טובה שאתה יושב ואוכל כאילו משהו פרטי, אבל בזה אתה מקיים את העולם ואת המגמה של העולם. אולי בעתיד, לא כרגע. אמנם בברכת המזון אנחנו עושים את זה בדיעבד, וזה כל עניין התשובה שאתה עושה, אחר כך מתקן מה שקודם לא עשית. אבל כשאתה כל יום, כשאתה אוכל, מברך ברכת המזון, כשהבטן שלך, ברוך השם, מלאה ולא רעבה, ואתה אומר לעצמך את הדברים האלה שבברכת המזון, זה אחר כך מנהל אותך בהמשך, שאתה תוכל לכתחילה לאט לאט עם כוונות יותר טובות. וממילא גם תשים לב יותר איך אתה אוכל ומה אתה אוכל כתוצאה מזה. לאט לאט. אין דבר כזה אצלנו מהפכים כאלה של הופ וגמרנו. מי שעושה מהפך של הופ וגמרנו, וזה גם בעניין האוכל, מי שמנסה לעשות דיאטה חריפה, זה לא עובד. אחר כך הוא נשבר והוא מתחיל לתרוף. וגם אם הוא עושה הרבה פעמים איזה קיצור קיבה, כל מיני דברים כאלה של הופ וגמרנו, זה בסופו של דבר רוב הפעמים לא עובד. זה תהליך של תיקון הנפש, לא הגוף. זה תהליך של תיקון הנפש, של איפוק, של שליטה, של הרגשת ערך בחיים, כי חלק גדול מהאוכל בא מזה שאדם לא מרגיש שיש לו ערך בחיים. הוא מרגיש ריקנות, הוא ממלא את זה על ידי האוכל הטוב. זה עבודה. אז מה? אנחנו לא בורחים, איך אומרים, עם ישראל לא מפחד? מדרך ארוכה, זה גם פה. זה לא רק בפוליטיקה עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה. עם ישראל יודע שזה הדרך היא ארוכה, כמו המדרש הזה עם הילד שאמר שיש דרך ארוכה שהיא קצרה, ויש דרך קצרה שהיא ארוכה. אנחנו יודעים שהדרך ארוכה היא הקצרה, בסופו של דבר. אומנם, ממשיכים. עכשיו מגיעים למצב של הטוב המטיב, כן? והשאלה הגדולה היא, בסדר, אנחנו יושבים פה בארץ ישראל, בונים את ארץ ישראל, מיישבים את ארץ ישראל, בונים את ירושלים, בונים את המקדש, רואים את המקדש, יפה מאוד. זה נותן לנו תמונה ושאנחנו באמת חשובים ומאירים לעולם כולו. אבל מה קורה כשיש חורבן? מה אז קורה? הרי זה לא רציף, יש גם משברים בדרך. עם ישראל פעמיים כבר גלה מארצו. מה נעשה? איך נרגיש בגלות הארוכה של 2000 שנה? איך נרגיש את הרעיון הגדול הזה שבשבילו אנחנו אוכלים? הרי זה נחרב כל העסק הזה ולא רואים בכלל את האור בקצה המנהרה. תחשבו על יהודי יושב על שולחן לפני 1000 שנה שם בספרד שם, או לא יודע באיזה מקום, והוא אוכל ואתה מדבר איתו על איזה ארץ ישראל, על איזה מקדש, על איזה ירושלים, הוא לא רואה את זה מול הדברים. אני חושב שהוא אומר את זה, אבל הוא לא רואה את זה. זה לא חי בתוכו. ומחזיר אותו שוב לאכילה הפשוטה, הגסה והחומרית, ומפיל את רוחו, ולא מרומם את רוחו. על זה תקנו חכמים את ברכת הטוב המטיב, שתדע שגם בזמן החורבן לא נגמר הרעיון, ועוד יבוא יום, ואנחנו נחזור לארצנו, ונבנה את ישראל, את ארץ ישראל ואת ירושלים ואת המקדש, והאכילה הזאת שלפני 1000 שנה, שהיא תביא בסופו של דבר לאנשים ואנשים ואנשים ישראלים שבסופו של דבר יבואו פה ויבנו את הכל מחדש ויעירו את העולם כולו. בואו נשים לב קצת למילים בתוך הברכה, ואחר כך נקפוץ קצת למשהו קצת יותר עמוק. אז מה אומרת הברכה? הוא היטיב, הוא מיטיב והוא יטיב. הוא גמלנו, הוא גומלנו ויגמלנו. כלומר, אנחנו, ברור לנו שכמו שהוא היטיב לנו בעבר, וליווה אותנו בעבר בכל תלאות החיים שלנו באופן פרטי ובאופן כללי. וכמו שהוא מטיב לנו היום, בכל מצב שאנחנו נמצאים, אנחנו ברוך השם חיים, נושמים, אוכלים, נכון? הוא גם יטיב לנו בהמשך ויביא אותנו לייעוד הכללי. זה לא נגמר, לא ייגמר לעולם, ואין מה להתייאש. זה בפשט, כן? אבל אנחנו נראה שהרב מביא את זה פה למקום יותר חזק, לפחות מבחינת החוויה הנפשית. כן? תזכרו את המקרה שם. אנשים רבים נרצחים. התקווה של המרד וחזרת השלטון הישראלי נגוזה. דם לרוב נשפך כמו נחלים. גוויות של חיילים, ולא רק של חיילים, של תושבים, זרוקים ברחובות, אולי אפילו גם בשדות. אין רשות לקבור אותם. זה קשה מאוד, מצב חווייתי מאוד 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 קשה. ואף על פי כן אנחנו רואים שהיה נס. נס כאילו בקטנה כביכול, כי מה נס? תן לנו לנצח. מה אתה, כאילו, כן, על הקדוש ברוך הוא חס וחלילה, כן? מה, שמרת גופות, יופי, שמרת גופות, מה, מתים, מה יעזור לנו? ישריחו, נרכבו, ישריחו, ניתנו לקבורה. אבל הם מתו. מתו. אין יותר שום תקווה לחזור לשלטון הישראלי. אנחנו הולכים לקראת תקופה ארוכה של ייאוש גדול מאוד. מה הנס הזה? למי הוא מועיל הנס הזה? איזה רושם הוא משאיר בנפשות שלנו הנס הזה? באו חז"ל והראו לנו כמה שהנס שנראה קטן, כמה שהוא חזק וכמה שהוא יחזיק את התקווה שלנו בגלות שלא תיחבא. למרות כל הקשיים שהיה בגלות, כאשר השואה זה הטופ של הסוף של של הקשיים שהיה לנו באמת בגלות. אז בואו נראה את זה בפנים. אמנם, רואים? יש לך דף, חבר? יש לך שם בסוף, אולי תיגש, תיקח לך, ותסתכל מהחבר שלך ליד איפה אנחנו נמצאים בדיוק, כי אנחנו מתחילים באמת נקודה איזה. אמנם, שלא ייפול לבבו עליו ממראה עיניו, מנפילת הגלות, שבזמן שאנחנו בגלות לא נתייאש, לא ייפול לבבו. באין ההכרה לרוח החיים הנשגב הנתון בכלל העם הנפלא אשר בחר בו השם להיות לאור עולם. אתה נמצא בגלות, אתה לא רואה שום חיים ושום מטרה נשגבת, כי אין לא ארץ ישראל ולא בית מקדש ואין כלום. והתייאש מההצטיינות הפרטית, כלומר מה הציון הזה שדיברנו עליו של, 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 של המשמעות של החיים שלו, הוא לא ירגיש משמעות בחיים שלו בזמן שהוא אוכל. מיראתו, מהפחד, מהחשש, כמו שאומרים, שעל ידי ביטול כל היסודות הלאומיים תיפסד גם כן לצורה הלאומית הפרטית, שכבר אין עם ואין מדינה ויש אנשים פרטיים, אז אני נהיה פירור תלוש בחיים, לא יודע, בספרד, באיטליה, לא יודע בדיוק איפה, לא משנה. ושוב, אני אוכל כמו איזה חזיר, או איזה, סתם כמו איזה תולעת שאוכלת, או זרזיר שאוכל, או אריה שאוכל, כן? חוזר לנמיכות קומה הזאת, הפרטית והאגואיסטית. ואז אין עוד על מה לחול התקווה הכללית היותר רוממה, אין. בסדר, עם ישראל יאיר לעולם כולו, אבל איך אמר הכוזרי לחבר היהודי שם, על מה אתה מדבר איתי? אתה לא רואה שאיך עם ישראל נראה בשפל המדרגה? כולם מסכנים שם, עם ישראל נמצא במסכנות כזאת. על מה אתה מדבר? זה מה שאומר פה. על כן תקנו ביבנה. חכמים, תקנו ביבנה. הטוב והמטיב, אתם יודעים, הסנהדרין גלתה ליבנה, היא יצאה מירושלים. הטוב והמטיב כנגד הרוגי ביתר, ביתר זה העיר שנחרבה, שהייתה יסוד המרד, שהוא סימן לדורות, ציור, סימן לדורות, זה ציור, האסון הנורא הזה זה ציור שעומד לנו מול העיניים, כשאנחנו מברכים הטוב והמטיב, הוא צריך להיות מול העיניים שלנו, אם אנחנו רוצים שזה ישפיע עלינו, צריך לראות את הציור הזה, כן? כי על ידי נפילת ביתר, נגדעה קרן ישראל, אמנם, אני מוסיף, אמנם לשעתה. זה נגדע עכשיו. זה לא נגמר. מי אמר לך שזה לא נגמר? אולי זה כן נגמר? תשובה, והנה נשמרה צורת ההרוגים עד שלא די שלא הרכיבו לאבד צורתם, אלא שגם לא ישריחו להיות לאות שגם אם הננו חשובים כנטולי כוח החיים מחרב האויב שהרה בקודש, שמור בנו כוח חיים נפלא לשמור צורתנו העצמית. תשימו לב איזה נפלא זה. כשאדם חושב על אדם שהוא הרוג, והוא לא ישריח ולא נרכב, ושמר על צורתו האנושית, כן, ולא לא היה ריטוש של ה, של ה, של הצורה של האדם, מה זה מראה לנו? הרי גם בגלות אנחנו חשובים למתים כלאום. הרי שאנחנו קוראים את הפרקים על תחיית המתים, הפשט מדובר על עם ישראל שמת כעם בגלות. הגלות זה בית קברות של עם. עם לא חוזר אחר כך ובונה מדינה חדשה, אין דבר כזה. זה משהו ייחודי לעם ישראל, זה נס אדיר. איזה כוחות צריך בשביל לשוב ולחזור ולבנות משהו מחדש. זה לא נתפס כמה גורמים צריכים להתקשר זה בזה על מנת שעם יצמח מחדש. גם עם שלא צומח מחדש, שמתחיל מחדש, זה דבר לא מובן מאליו. שנייה, כשאנחנו רואים את התמונה הזאת שהמתים באופן טבעי שהיו צריכים להסריח ולהרכיב, לא מסריחים ולא מרכיבים, סימן שיש שמירה גם על המתים. המתים זה לא סוף הדרך. זה משהו נפלא. המתים זה לא סוף הדרך. יש שמירה על המתים. עוד שנייה, בסדר? אז השמירה על המתים הזאת שהם לא ישריחו, זה בא למלא את הידיעה שאני ממשיך כרגע לקרוא אותה, וממילא אנו בטוחים על התעודה, התעודה על המטרה היותר רוממה, שדיברנו עליה קודם, של אור לגויים, שהיא תעודת הכלל. לא, אני טועה, לא אור הגויים, תעודת הכלל של עם ישראל, הכוונה, המטרה של עם ישראל כעם, עם שיש לו אלוקים קרובים, כן? עם שיש לו צדק, כן? שאם רחוקה היא מאוד, בוא תבוא זמנה. וזאת היא דוגמת עוד שנייה, כן, מה רצית לשאול? חבר, מה רצית לשאול? איך קוראים לך?
ברק.
כן, ברק.
לא לשאול, רק להעיר, שכשאר הרבה מדבר, אז נכון לצאת איזשהו רעיון, שאומרת, כי מה שקרתה בעולם ב-50-60 שנה האחרונות, זה משהו שלא קרה, לא שווה ערך למה שקרה במאות, בענפים הקודם אפילו.
כן.
קצב התקדמות.
כן, כן. כן, נכון. זה לא רק אפשר להסתכל, צריך ככה להסתכל, נכון, ככה להסתכל על זה באמת, שחלק מהתנופה הגדולה של המדע, כתוב, שנדבר לי ברש פי, יהיה פריצה גם מדעית, וזה קשור ודאי להופעה וחזרתו של עם ישראל למציאות. אבל אנחנו נעשה בסוף סיבוב קטן, אני לא יודע אם היית בשיעורים הקודמים, נעשה אחר כך סיבוב עם מה יוצא, אז תגיד את זה, שאלות זה, יש לזה מקום, אבל... כאילו, אני כל פעם נקטע לי הרצף של ה... אתם רואים שהשכחה אצלי רבה. צריך את הרצף של, ה... של הדברים, כן? אז התמונה הזאת, אני חוזר, התמונה הזאת, שאנחנו רואים גופות מתות, שבעצם יש עליהם עדיין שמירה וחיות מסוימת, למרות שהן מתות, זה מה שילמד אותנו, שלמרות שאנחנו מתים כעם בגלות, השמירה ממשיכה, יש שמירה אלוקית ברמה של שמירה על מתים. והמתים האלה אחר כך ניתנו לקבורה, נכון? ומהקבורה יוצאים לתחיית המתים, כי הקבורה זה בעצם איזה שמירה על האדם. או שדיברנו על זה, זה כמו הריון, אדם שמת. העולם הבא של האדם הפרטי זה הריון לקראת תחיית המתים, כמו שההריון הוא לקראת הלידה. כן? והחיים הם הריון לקראת העולם הבא, העולם הבא הוא הריון לקראת תחיית המתים. אז הקבר, אנחנו רואים שהקבר הוא שמירה, זה שניתנו לקבורה, זה שמירה על הפרטים, על המתים, כדי שיקומו אחר כך לתחייה, זה דהיינו, מי יקום לתחייה? עם ישראל יקום לתחייה כעם ויחזור לארצו. ממילא זה לומדים גם לתחיית המתים הפרטית, אבל זה לא הנושא שלנו. התחיית המתים פה, הפרטית, מלמדת אותנו ונותן לנו תקווה שכעם נחזור חזרה למלא את כל היהודים שלנו. ואני חוזר ואומר עוד פעם, זה לא מילים, זה כבר תמונה, מציאות שפועלת ככה. והתמונה הזאת היא זאת שאנחנו צריכים להיזכר בה כשאנחנו רואים הטוב ומטיב, להבין שלא נגמר הייעוד ואין ייאוש בעולם, כמו שאומר רבי נחמן, זה אין ייאוש. ואני ממשיך, בסדר? וזאת היא דוגמה הגבורה המורה על שמירת ישני אפר עד עת קץ שישובו לתחייה. כן, תשוב כל הגדולה יותר נשגבה אל עמנו באחרית הימים, זה יחזור. אתם יודעים למה אומר גבורה? כי זה בתחיית המתים, בברכה של תחיית המתים שנקראת גבורות. כן, גבורות. שם אנחנו מזכירים את זה שהקדוש ברוך הוא יש לו את היכולת להכיל את הרצון הזאת, כי הוא הכל יכול, ולהקים גם את המתים מאפרם, אנחנו מדברים במובן הלאומי כרגע, לקום ולחזור לייעוד האלוקי שלנו, וממילא יש ערך שוב לאכילה הפרטית שלי, אפילו בגלות שם. שאני יודע שאני אוכל שם והכל שחור והכל זה, וממני יצאו ילדים ונכדים ונכדי נכדים, והם אחר כך בשעת רצון יעלו לארץ, ועם ישראל יקום מהנכדים והנינים והניני נינים האלה יקום, ויבנה את ארץ ישראל, יישב את ארץ ישראל, יבנה את המקדש. ואנחנו לא צריכים להיות חכמים גדולים, אנחנו רואים את זה בעיניים שלנו. אנחנו זכינו להיות, לראות גם, יש לנו היסטוריה שאנחנו מכירים אותה, כי יש לנו היום, כמו שאמרת, התפתחות מדעית כזאת שאנחנו יודעים בדיוק מה היה, ולא יחידי סגולה, ורואים את זה בעיניים שלנו, מה שחז"ל קבעו, ואולי בזכות מה שהם קבעו, אנחנו קמנו ברגע של הזדמנות, או הרצל, או מי שקם, ברגע של הזדמנות, נפתח השערים, הוא נכנס פנימה, והוביל את עם ישראל לחזרה לארצו, בזכות הזיכרון הזה. וגם זיכרונות אחרים שאנחנו נמצאים, גם ב-18 יש את הזיכרונות האלה, לשוב לירושלים, נכון? לשוב לבנות את בית המקדש, בכל מקום זה מוזכר. זה מה שמשמר, הזיכרון הזה היומיומי, במצבים הכי קשים, משמר את הרצון שלנו, כשיפתח פתחים במציאות, ויפתחו פתחים במציאות, להיכנס שם ולחזור למה שצריכים לחזור. זה נכון גם במובן הפרטי. לשמור על הרצון. אתה רוצה לאכול כמו בן אדם, ואתה רואה שאתה לא מצליח, לא תיפול ברוחך. אתה כל הזמן מזכיר לעצמך את זה בברכת המזון, ולאט לאט כשנפתח לך פתחים, או קודם כל לאט לאט נבנה בך הגבורה, לרצות ולהמשיך לרצות באמת לנהל את החיים שלך גם מבחינה תזונתית בצורה נכונה ובריאה, וכשיש לך, מצטבר לך הכוח ויש לך פתחים לעשות את זה, אז אתה יותר ויותר נכנס למקום הזה. זה באוכל, וזה בתאוות אחרות, וזה באיפוקים אחרים, וזה בכל עבודת המידות. זה ככה עובד. ואין דרך אחרת. אין קיצורי דרך. ותדעו לכם שהשיטה הזאת היום של לקדם אנשים, שנקראת קואוצ'ינג, אימון, היא עובדת בדיוק בשיטה הזאת. שמים תמונה של מה שאתה רוצה, נניח אתה רוצה להיות, לא יודע מה, אתה רוצה להיות מהנדס, רוצה להתחתן, רוצה להיות מנהל, לא משנה מה, שמים את התמונה הזאת מול העיניים שלך, על ידי זה שאתה חושף בדיוק מה אתה רוצה, ואיך זה נראה וזה, ומשמרים את הרצון הזה, ואז לאט לאט אתה חותר, גם הרב קוק כותב את זה, אתה חותר למקום הזה שאתה מדמיין אותו ורוצה אותו, ידע שזה באמת דבר טוב, אתה ראוי לזה. וזהו, ממשיכים. וזהו. מה שעה? יש לנו זמן? יש. וזהו הטוב לעצמנו שלא ישריחו, כי לא תשיג יד הגלות וההריסה היותר נורא לבטל צורתנו עצמית, זה שהדמות והבשר לא נרכב ונשאר צורתנו, זה כמו שהסברנו קודם, זה משמר את העצמיות שלנו כעם יהודי, כן? ולא זו בלבד, כי גם לא תיגע גם כן באושר הכללי השמור לעולם כולו מידינו להיות מטיבים לזולתנו, וזה גם הצד השני הוא שאנחנו גם נעיר לעולם כולו, וזה בא לידי ביטוי והמתים שניתנו לקבורה עד עת קץ שיעמדו לגורלם הנשגב. אנחנו הסברנו את זה קודם, עכשיו המילים קצת הן קשות, אבל מה שדיברנו קודם זה כתוב עכשיו במילים האלה של הרב, כי מה שאמרתי זה מפה, זה לא מעצמי, אלא פשוט קראתי את זה קודם לפני שהבאתי את זה, כן? זה ברור שלפני שבאים ללמד אז גם לומדים קודם כל בעצמך. על כן הכל הולך אל הכלל הגדול, עכשיו אנחנו עושים סיכום של כל העסק. עכשיו יש לנו תשובה למה הטוב המטיב נמצא בברכת המזון. עכשיו עושים סיכום של כל מה שלמדנו גם בשיעור הקודם. על כן הכל הולך אל הכלל הגדול שקשר או שקשר הקדושה ורוממות הנפש שראוי להימצא ברגשי לב כל אדם מישראל בבואו לשבת על שולחנו. כמו שאמרנו, סולם מוצב ארצה וראשו בשמיים, לקשר את האכילה למשהו ענק וגדול, למטרה ענקית וגדולה. בזמן שאתה אוכל, הוא אומר פה את המילה הזאת, ברגשי לב. זה לא שכל, זה רגשי לב. זה רצון, זה תשוקה, זה אהבה, זה חיבור. חיבור לרעיון הגדול שאני חלק ממשהו גדול, אני מרגיש את זה, לא רק חושב את זה. על ידי האמירה הזאת והציורים, בייחוד הציור האחרון של הרוגי ביתר, כן? תמונה. אתם יודעים שתמונה שווה 1,000 מילים, נכון? תמונה זה, יש לך תמונה, דברים ברורים. וזה גם עובד על הרגש הרבה יותר חזק. הרבה פעמים אנשים נקראים בין מה שהם רוצים לעשות והרגש רוצה משהו אחר, כן? חוכמה גדולה זה לעורר את הרגש שהוא ירצה, לא רק השכל שירצה. כן? וזה פה נפלא, בזמן ברכת המזון, שאתה שבע ואתה אוכל ועובר חוויית. אז אתה מדבר על זה עם עצמך, בברכה. הברכה מובילה אותך למקום הזה. וזה מעורר אותך את הרגש. בתנאי שאתה שם לב למילים. ולא, כמו שאמרנו, עשית אבי, ברכת, הלכת. אני רוצה להגיד לכם, גם לי, כמו שאמרתי בהתחלה, אני יותר שם לב עכשיו למילים של ברכת המזון בזכות הלימוד הזה. כמו שאמרנו, אתם חושבים שאני מלמד אתכם? אני לומד לא פחות ממכם. אולי יותר אפילו. מה קורה בשולחן הזה ברגשי הלב? אין עצב. הגלות ומראהו היום מערבב כלל את אור האמת. זה שאתה יושב בגלות, אפילו שם בשואה, או בפרעות אלו ואחרות, בזמן שקשה, פרנסה, פחד מהאויבים, זה לא מערער ולא מייאש, ולא מסיר את עינינו מהידיעה שנחזור לארצנו, להיות אור לגויים, דהיינו להציל את האנושות כולה מהמצב שהיא נמצאת בה. שמראה בעליל, שיצא כנוגה צדקנו וישועתנו כלפיד יבער ולאות מופת מגמתנו העליונה. זה אות ומופת למגמה הכללית של העולם כולו, אגב, ושאנחנו שליחים של הריבונו של עולם להוציא את זה לפועל. בסופו של דבר יצא כנוגה צדקנו, אנחנו נחזור לארץ. הנה חזרנו. תחשבו עוד פעם על היהודי שנמצא לפני 200-300 שנה. הוא לא רואה אופק בכלל. הוא לא רואה אופק. אחד הסיבות שעם ישראל נהר אחרי אותו שבתאי בן צבי, כן? שבתאי בן צבי קראו לו. כן? משיח שקר. כן? זה בגלל הייאוש הכללי שוואלה כבר עבר, אני יודע מה, 1,500, 1,700 שנה, אני לא זוכר בדיוק את התאריכים המדויקים, מישהו יודע יותר טוב, אז מוזמן להעיר. כן? נו, מה קורה כבר? יש הרגשה שבעצם אולי באמת נגמר העניין הזה. זה בא להגיד לנו שלא נגמר העניין הזה. אותו דבר היה בפורים. אחשוורוש. אחשוורוש הסתכל בשעון, הגיע 70 שנה. ירמיהו אמר 70 שנה חוזרים. בשעון שלו עבר 70 שנה, אצל אחשוורוש. נגמר הסיפור הזה של היהודים, ארץ ישראל, אור לגויים, אין דבר כזה, זה נגמר. זה גם הציק לכל הגויים שהיהודים. עכשיו אני פה, מלך העולם, הוציא את כלי המקדש ואמר להם זה נגמר. שותים, אוכלים, נשים שם ערומות, עושות תצוגת אופנה, זה הסיבה שבשתי לא רצתה לבוא, כן? נגמר הסיפור היהודי, נגמר. לא, הוא לא נגמר, הוא לא ייגמר אף פעם. זה תמון בברכה הזאת, הטוב והמיטיב. כבר הננו מבארים ביסוד התחלת המעלה, בהודעה על הקיום הפרטי, עכשיו זה סיכום, כן, הזן זה הפרטי, נכון? כי לבבינו מרגיש כי טוב השם אל כל בריאותה בזה שאתה רעב, אתה אוכל, יש לך לחם לאכול, סלט, מים לשתות, כן? זה הזן, ועל מה שזן את העולם כולו, אנחנו מודים לו. זה השלב הראשון. עד שאנו באים לסדר את ה... עכשיו הוא מדלג, עד שבאים לסדר את הדרכים המובילים אל המזון, את המזון לתעודתו. אור לגויים, על ידי העבודה המסורה בידינו, כלומר זה עבודתנו כעם היהודי, להאיר את העולם באור אמת, צדק, טוב, יושר, תקווה. זה אף פעם לא יגמר. תמיד יהיה מה לתקן. חושבים המשיח בא, נגמר הסיפור, לא נכון. מתחיל שלב שאנחנו פותרים את הבעיות שימשכו, אבל בצורה של צדק ויושר. יש הבדל אם אתה יודע שבית משפט עוסק דברים של צדק, וראש הממשלה אכפת לו מהעם שלו, לבין שאתה מרגיש שהוא דואג לכיסא שלו, או לאג'נדה של הבית משפט, שאתה שומע את הדברים האלה, אז יש הנחה, יגון והנחה. אבל שישוב המשפט, משפט הצדק, ושר יגון והנחה. כי אנחנו יודעים שנכון שצריך לשפוט. יהיו אנשים שיריבו, יהיו אנשים שילחמו, אבל שופטים בצדק. הרצון הוא שיהיה צדק. זה מרגיע את הלב, ונותן שלווה, מנוחה ותקווה לחיים טובים. איך כתוב? עד צדק ישוב משפט. המשפט בעזרת השם בימות התיקון והמשיח, המשפט ישוב לצדק. לא משפט ללא צדק, אלא משפט שמייצג את הצדק. וזה לא קיים תמיד. זה הולך בעזרת השם וישתפר עם הזמן. ובימות המשיח יהיו עוד שלוש ערי מקלט. למה? כך כתוב. יוסיפו עוד שלוש ערי מקלט. למה? היה צריך לצמצם את ערי המקלט, נכון? לא, ימשיכו בעיות כמו שהרמב״ם אומר. שום דבר לא השתנה. מבחינה רגילה לא השתנה. אבל שיבוד מלכויות ישתנה. מה זאת אומרת שיבוד מלכויות? זה לא רק במובן הזה שנהיה מדינה עצמאית, אלא גם שנהיה עצמאים בתרבות שלנו ובמשפט שלנו וסדרי השלטון שלנו, של צדק ויושר ואמת. אחרת יגמרו אחר החיים, לא יגמרו. נמשיכו. רק הידיעה שיש צדק בעולם היא הגאולה. ושהצדק ינצח, זה הגאולה האמיתית. אחרת מה נעשה? מה נשב מהשן נרגילה ונשתה כוס קפה? מה? יש הרבה מה לעשות, יש הרבה מה לתקן. המושלם היחידי זה ריבונו של עולם. אנחנו רק שואפים יותר ויותר לשלמות. עד כאן העניין הזה, אנחנו בפעם הבאה בעזרת השם נראה עוד דברים שקשורים, כמו שאמרנו, לסוד האכילה, שמרומם את האכילה ורואה למקום אחר, רואה את ההשפעה של האכילה ואיך אוכלים על האישיות של הבן אדם, וממילא האכילה הופכת לסדנת תיקון המידות. לא צריך לרוץ למטפלים ולא לשום מקום אחר. יש לנו סדנה משמיים, מריבונו של עולם, תוך כדי עשיית הצרכים הרגילים שלנו. אבל צריך לשים לב לחז"ל והתורה, וחז"ל נתנו לנו מתנות איך לתקן את הנפש תוך כדי החיים, לא מחוץ לחיים, תוך כדי החיים, עם שימת לב נכונה. כל המצוות הן הערות איך לעשות את הדברים בצורה שמתקנת אותנו ולא מקלקלת אותנו. וזה מצטבר, 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 אדם נהיה יותר ויותר טוב. עד כאן